עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד. 103
FM. שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הטוב. אני יודע שזה יסבך אותי עם אריה, אבל אין ברירה. שוטר טוב ותואר אבירות לבריטניה. כן, בריטניה הגדולה, האם המנדט מהצהרת בלפור, אנגליה מושלת בימים, מולדת הכדורגל, התיאטרון הנפלא, ההומור השנון, ועוד אין ספור דברים. הבריטים הם היחידים מבין המעצמות שרואים איתנו עין בעין את הסיפור האיראני. הם לא רואים ממטר אף אחד, הם הכניסו את הזרוע המדינית של חמאס לרשימת ארגוני הטרור. לפני חצי שעה יצאה שרת החוץ הבריטית בהצהרה משותפת עם שר החוץ שלנו לפיד. בוריס ג'ונסון זה הרגע דיבר ואמר שאפשר לסמוך עליהם בעניין הזה. הבריטים יודעים שהאיראנים חותרים לגרעין צבאי, הם יודעים שהאיראנים מסוכנים לשלום העולם, הם לא קונים את סיפורי המעשיות, וגם אריה יודע שאם הבריטים היו שולטים כאן, הם כבר היו מזמן מפנים את חאן אל-אחמר. אז לנו לא נותר אלא להצטער על כך שמעצמת העל היא כבר לא אנגליה אלא אמריקה, ובינתיים God save the queen ויוחזר המנדט לאלתר.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. הארץ הוא עיתון לאנשים חושבים שהם ליברליים, מקדשים צדק ושוויון ובעיקר שמאלנים. המוציא לאור של הארץ הוא עמוס שוקן, היום התערב באיזה ויכוח בטוויטר וצייץ שלהבת פס נהרגה בגלל חוסר האחריות של ההורים שלה. למי ששכח, התינוקת שלהבת נרצחה כשהייתה בת פחות משנה על ידי צלף ערבי בחברון, כשהיא בזרועות אביה. השכל הישר וחוש הצדק של שוקן אומר, מי שמגדל ילד יהודי בחברון הוא חסר אחריות, ולכן ההורים ולא הרוצח הערבי אשמים במותה. יש הרבה דרכים להוקיע את השנאה העצמית החולנית של שוקן. אני בוחר בפרפרזה. מנהיג ישראלי שהוריו חינכו אותו שארץ ישראל לא שייכת רק לעם ישראל, ולכן מותר לתת חלקים ממנה לאויב הערבי, הם האשמים במותו אם למשל יהרג בכיכר שמיד לאחר מכן תיקרא על שמו. ההורים של רבין אשמים, לא יגאל עמיר. חנוכה שמח גם לכל המתייוונים.
עכשיו, אתה התחלת עם המתייוונים.
מה שלומך?
מה הקשר למתייוונים? זה, תשמע, הוא יש לו דעות בעייתיות, ואני מצפה, מייחל, בחיליון עיניים ליום, שתבטל את המנוי על הארץ. אתה גדול הקוראים של העיתון הזה, אתה יודע, אתה מכיר את היתרון האינטלקטואלי שלו, ואתה קשה לך להשלים עם זה.
כן, יש דברים שאני יכול למצוא רק שם.
בדיוק.
בשבת ישבתי שעה לנסות להבין על הישראלית שהצליחה לפתור פרדוקס שתלוי בין תורת היחסות של איינשטיין ותורת הקוונטים.
אתה לא יכול להניח לי?
אבל זה מרתק, פשוט נכון. מרתק.
בקיצור, זה מה יש. טוב, תשמע, אוקיי, זהו, אין כמו אנגליה, לא יעזור לך כלום. זה שגירשתם אותה מכאן זה לדרון עולם, תדע לך את זה.
תשמע, יש משהו במה שאתה אומר על,
לא
על היחס שלהם לישראל עכשיו, ואני קראתי את זה אחרי הצהריים, והוצאתי הוראה לחוליות שעדיין מחפשות את בבין לחזור הביתה.
לא, תדע לך, עכשיו רגע של רצינות, אני הרי עוקב אחרי העניין הזה לפרנסתי, הבריטים הם היחידים שמבינים את העניין, יחידים שותים לנו כתף לצערי. השפעתם לא גדולה מדי על ארצות הברית, בטח לא על סין ורוסיה, אם זה היה תלוי בהם, מצבנו היה טוב, עכשיו הרגע דיבר בוריס ג'ונסון, אז התסרוקת שלו לא משהו, אבל דיבר דברים נוקבים. אורחות ומפיקות, גרל פאוור היום, אפרת קורמן ומלי, בנימינו, וחי על שידור עידו כהן. ועכשיו נגיע למחדל, אני קורא לזה מחדל המשאל. אתה יודע מה התוצאות של המשאל אתמול?
על גנץ?
כן.
לאיפה אני אדע מה? אני...
אין תוצאות חזי? למשאל אתמול. כי אחרי שנגמרה התוכנית נזכרתי שכבר עשיתי משאל על גנץ. ואתה לא הזכרת לי, ואף אחד בהפקה לא הזכיר עכשיו... לי.
והורדת אותו?
ברור, מה אני אעשה פעמיים יש... משאל על גנץ?
אולי יש ירידה דרמטית בתוך שבוע ימים.
אז אין תוצאות של אתמול, וטוב שכך. עכשיו שאלנו, אמרתי בואו נפתח בסערה את היום, סדרת תפקודי שרים מספר 5, והיום שר החוץ יאיר לפיד. אחד, מעולה, נולד לתפקיד. שתיים, לא רע, יכול להשתפר. שלוש, ממש, אבל ממש לא משהו. ארבע, קטסטרופה, בושה למדינה. תצביעו, תשפיעו בהמוניכם. על מה לא נדבר היום?
היום כ"ט בנובמבר, שכוח ותודה לערבים שהתנגדו ופתחו מיד במלחמה, תארו לכם שהיו מסכימים.
40 דקות החזיק אלקין מעמד מול גארי קספרוב, אלוף העולם, זה שזה 39 דקות יותר ממה שאני הייתי מחזיק.
נעצר חשוד תושב נתניה שמחר תגים ירוקים מזויפים ב-150 שקל. אדם אגון, לא יפקיע מחירים, כמו PCR.
שיחות הגרעין נפתחו בווינה, האיראנים לא יושבים עם האמריקאים וצוחקים על כל האחרים.
ארדואן אמר שיפעל לשיפור היחסים עם ישראל. חבר, תעשה טובה ותלך, יש לנו מספיק צרות בלי חברות איתך.
מלכת היופי של צרפת שהגיעה לתחרות מיס יוניברס חיובית לקורונה, אם ימצאו שופטים שהתנדבו להיות בבידוד איתה.
רופא מחוסן חזר מכנס בלונדון כשהוא חולה בקורונה אומיקרון. בקרוב לא תצטרכו לנסוע לחול כדי להידבק.
נשים וילדות שבאו לראות סרט במתנס באלעד הורחקו בעזרת זרנוק מים, כי איראן זה כאן.
תושב יבנה בן 70 נחנק מסופגניה וחייו ניצלו הודות לטיפול רפואי מהיר. לא אמרנו אל תאכלו, אבל אחת אחת.
תשמע, הסתכלתי, היה פה אייטם הזה בטלוויזיה, זה נשמע מצחיק, זה אמיתי. הוא היה מורדה ממונשם. כן, תראה, כמה סופגניות אכלת עד עכשיו?
עוד לא. אכלתי לביבות, עוד לא אכלתי סופגניה, אבל זה יקרה מחר.
אני נשברתי היום, ואני כרגע המחוג עומד על 3, and counting, כמו שאומרים.
שכוח חצום, קלאסיות עם הריבה באמצע, או כל מיני מפונפנות כאלה?
לא מפונפנות. זה כמה סופגניות. אתה יודע, געגועים לפשטות, ריבה והכמח הזה.
נכון.
מה זה הדבר הזה הלבן שפיזרו עליו? הטל כזה המתוק.
כאילו אבקת סוכר, אבל לא היה, היה קר סוכר, שמו טלק.
לא, אבל אכלתי של מעדניות כאלה, מפונפנות, של איך תדע מה יש בפנים, ועדיף לא לדעת. בוא נגיד שלום לשבת ראש הוועדה לביטחון הפנים, עם יש עתיד, חברת הכנסת מירב בן ארי, שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, הרי ובן.
טוב, אנחנו נפתח איתך עם איכוני השב"כ. עושה רושם שמתפתחת לנו פה פרסה. נתעלם באלגנטיות מזה שמרץ וניצן הורוביץ שכל כך התנגדו לאיכונים, אז עכשיו ניצן הורוביץ הולך ורוצה שיאשרו את האיכונים, אם כי מדובר בהיקף הרבה יותר קטן, אבל אני לא רואה שזה עובר. אתם מתנגדים ביש עתיד, והאופוזיציה שהציעה באצילות לתמוך כדי שזה יעבור.
באצילות נפש, כן.
טוב, תסבירי את זה את יותר טוב.
טוב, תראו, מה שהאופוזיציה הציעה זה שאם תהיה תמיכה גורפת מקיר אל קיר בקואליציה, אלא רק אז הם הצביעו בעד. זאת אומרת, זה לא שהם באים לקראתנו ואומרים, חשוב לנו, כמו שהיה חשוב להם בממשלה הקודמת, לעשות תיקוני שבק, אז אנחנו ניתן חופש הצבעה. לא. תביאו אתם, אתה מכיר את זה, תביאו אתם את כולם, ואז אנחנו נבוא.
אם תביאו את כולם, אתם לא צריכים אותם.
בדיוק, יפה,
אבל
מצוין.
אבל אולי הם לא רוצים לכפות עליכם את דעתם.
אז אם אתה לא רוצה לכפות עליי את דעתך, פשוט תצביע לפי מה שאתה חושב, ולא לפי השיקולים קואליציה ואופוזיציה. הרי מה אומרת גבי לסקי נגיד, או אני שאתמול צייצתי ואמרתי, זה, לדעתי זה לא הזמן לאיכוני שבק, או עוד מיני קולות שאנחנו שומעים עולים ועודים, ולא שמעתי בכלל את רם, שמעתם משהו מרם?
רם אמר שהוא בעד.
לא רם, רעם, עשייה.
כן, מנסור עבאס אמר שהוא בעד איכוני שבק.
הם רגילים, אתה אומר.
מעניין אותי לראות את ארבעתם מגיעים לאירוע הזה, זה גם אירוע מעניין. אבל בכל מקרה, דווקא אצלנו, הנושא שנוי במחלוקת. אגב, זה לא פעם ראשונה, אתם עוקבים, מה שנקרא יקרים, יודעים שכמעט כל שבועיים יש משהו שנוי במחלוקת שמגיע. לכן, אתם יודעים, מה שהם רוצים להביא זה בעצם הצעת חוק, אוקיי? התקנות בכל מקרה כבר קיימות, השבא כבר התחיל את האיכונים, את זה אתם יודעים, כן? זה כאילו ביום חמישי יפוג, ואז מה שבעצם, מה שיועץ המשפטי אמר, הממשלה אמר, אתם צריכים להביא את זה כהצעת חוק בחוק, אוקיי? ולכן מפה המרתון והריצה. אבל מחר ב-10-12 יש דיון פתוח, מזמינה גם את הציבור, את מי שמעניין אותו, בוועדת חוץ וביטחון. ואז יוכל לדעת, חברי קואליציה ואופוזיציה, איפה הם באירוע? אני חושבת שהיום, במה שקורה במדינה, אפשר גם בלי זה.
אני חושב שזה קטן על השבק לזהות אנשים שהם חיובים לזן אומיקרון, לדעת אם הם נסעו באוטובוס לאילת. השאלה אם הם מסוגלים לאכן אנשים שפעם היו באופוזיציה, והיו נגד, ועכשיו הם בקואליציה והם בעד.
את היית תמיד נגד, מירב?
תראו, בממשלה הקודמת לא הייתי שנתיים, אבל לא הייתי באירוע של...
למה את נגד? בואי, אני בזמן
את הסוגיה. כי אני חושבת שבנתונים שיש היום של הקורונה, לא צריך את זה. כמו שכל מדינות המערב מסתדרות, גם מדינת ישראל יכולה להסתדר בלי זה.
אז אני רוצה להקריא לך, ולצורך הוויכוח, רק לצורך הוויכוח, כי דעתי בעסק הזה מורכבת, אני לא... אני לא יודע בעד מה אני, אני לא אכפתי שיעקבו אחריי.
אני בעד, כי אני אומר, אם הם עוקבים אחריי, שיעקבו אחרי כולם.
אני רוצה להקריא לך ציוץ של עמוס מלכה, היה ראש אמן, איש מאוד מאוד רציני. לכל המתנגדים לאיכוני שבק, למעטים המומתים בווריאנט החדש, הרי על זה מדובר, לא על כולם. אני מזכיר כי יש לכם לפחות 10 אפליקציות בהן הסכמתם לאיכונים פולשניים. רוצים דוגמאות? גוגל, ווייז, פנגו, גט טקסי, מפס ועוד עשרות רבות. ביטחון הציבור חשוב לא פחות מהנוחיות של האפליקציות. מה את אומרת על זה?
קודם כל אני בעד שכל אפליקציה שאני רוצה, אני אחליט אם מתאים לי או לא מתאים לי.
תשאיר את זה לסיכון
שלי. כן, אבל את שבויה שלהם, את לא יכולה בלי גוגל.
זה נכון, תקשיבו, זה גם ממש קל היום, אוקיי? קצת מה שנקרא דיגיטציה, ואפשר להשתלט גם על אותם 12 איש שהבנתי שכנראה מועמתים לאותה, איך זה נקרא, אותו זן מיוחד של קורונה, שהבנתי שלפחות נכון הרגע זה אפילו החיסון גם סך הכל עובד טוב איתו.
אנחנו עוד לא יודעים, זאת האמת.
אומרים שזה חצי חצי, או כאילו מבחינת העמדות, כנראה שכן. אז על מה להחזיר את תיקוני השבק?
באמת, בשביל למצוא אותם ולשים אותם בבית סוהר, כדי שלא ידביקו אחרים.
שלא ידביקו אחרים. אז יש משרד בריאות שיתקשר וישאל איפה היית, ותנו אמון באנשים. מה אני אגיד לך, זה לא...
תשמעי, בארץ שאב ירוק עולה 150 שקל, אנשים גם משקרים בטלפון.
שמה עולה 150 שקל?
תו ירוק עולה 150 שקל, תו ירוק מזויף.
לא,
עולה
150 שקל. היה לנו אייטם על מישהו שזייף תווים ירוקים.
טוב, תראו, גם לזייף את תעשיית הזיופים אין לסוף, אבל ספציפית קודם כל העמדה שלי מורכבת. אני לא גבי לסקי שאלמת לכם, אני לא אצביע נגד, אני לא שם. אבל אני פשוט חושבת, ואני אשאל מחר, אני אבוא מחר לוועדת חוץ וביטחון, אשאל את גורמי המקצוע, אשאל אותם את השאלות, יכול להיות שהם ישפיעו עליי ויגידו לי, שנו דעתי. אני חושבת שבנתונים היום, שהממוצע השבועי הוא 400 חולי קורונה, 400, במדינה שכמעט 10 מיליון תושבים, זה הממוצע השבועי, בדקתי לפני שדיברנו. על זה להחזיר תיקוני השבק, מה זה? אם היינו מדובר על אלפים,
טוב.
אם היינו מדברים על גל קטלני, בסדר, אני לא חושבת.
את תגידי, שאלה שמסקרנת אותי, בואי נעבור נושא. את יושבת ראש ועדת ביטחון פנים, זה כלול כולל את השב"ס?
בטח.
מה את חושבת ומה את עושה אם את מתכוונת לעשות משהו בעניין ההתפתחות האחרונה בסיפור המרכאות סרסור בסוהרות?
ביום רביעי. יש דיון, 9:30 בוועדה
לביטחון פנים. ספרי לנו, תעשי, אנחנו מעלים אותך לעשות פרומו, קדימה.
בואו נעשה לכם ספוילר, פרסום ראשון, כן. יום רביעי ב9:30 אנחנו מזמנים את הפרקליטות, את המשטרה, זה לא רק עניין של שבס, אתה יודע, הרי השבס המליצו להעמיד אותו לדין, מי שהחליט לסגור את התיק מחוסר ראיות זה הפרקליטות, בסופו של דבר. צריך גם להגיד משהו על אותו סוהר שעשה את זה, שדווקא שבס התנער וכן ניסה, אבל לצורך העניין, זה נגמר בזה שאפילו כתב אישום לא הוגש. הזמנו גם את העורך הדין של הצעירות, אותם חיילות שוטרות שסורסרו. הזמנו חברי כנסת, משרדי ממשלה. אנחנו לא נעבור לסדר היום. זה הוועדה שאמונה על שב"ס, על משטרה, שבואו ויסבירו לי איך קורה במדינת ישראל אירוע כזה חמור שנשים לפחות... אגב, מוכח גם שסורסרו בשביל אסירים ביטחוניים.
זהו, המוכח קצת נחלש בימים האחרונים. התברר שהקצין שדיבר שם מול הוועדה, כן. דיבר מפי השמועה, זאת אומרת, לא מקור ראשון,
תפריד, אלא... תפריד. מעולה ששאלת אותי. מפקד כלא גלבוע היה צריך להתייחס לגופו של עניין, זה שברחו לו אותם 6 אסירים ביטחוניים במשמרת שלו. אוקיי, אז הוא יכול לדבר על פטיש לא טוב ומגדל שמירה לא מאויש. זה שהוא הכניס את הנושא של הסכסוך, ברור כזה שזה להסב, אבל הנקודה היא שברוך האסירים תתמודד, הנקודה שלנו כמדינה זה לא לפקפק במתלונות, כי המתלונות החודות שזה כן היה, זה להבין איך קרה דבר כזה, ומה עושים כדי למנוע את זה בעתיד. ברור, זה שהוא יש לו אחריות על הכלא, וזה שבמשמרת שלו ברחו האסירים, חד משמעית. אבל יש כאן ארגון שלם שנקרא שבס, ואני אגיד לכם עוד משהו, כי יש לי ועדה רצינית, ביום ראשון אנחנו גם מוצאים לסיור של הוועדה בכלא אופר, בכלא שעצירים ביטחוניים.
אה כן, מכיר אותה, אני נוסע שם.
מוזמן תמיד, ברור.
יש לי שאלה לחנוכה, יש לך עוד דקה זמן?
תמיד.
אתמול הנשיא הדליק נר במערת המכפלה, ואני שומע קולות מהשמאל שמגנים אותו, מה עמדתך?
קודם כל הייתי במערה לפני שבועיים, מפקד המערה, מפקד מערה מדהים, אני חייבת להגיד לכם, היה לי סיור מרתק, מערת המכפלה, זה חלק מארץ אבותינו, ארץ האבות, אני בעד שנשיא מדינה ילך, ידליק את החנוכיה שם, וזה חלק מהמדינה שלנו, וזה חלק מההיסטוריה של העם היהודי, ולגמרי בעד. אגב, שמעת בעיקר קולות שמאל קיצוני.
כן, שמאל קיצוני.
נכון. את החבר'ה מהמרכז, אף אחד לא
התנגד. כחיה פוליטית משופשפת, ומי שמבחינתי יכולה גם להיות יושבת ראש קואליציה,
מה מצב הקואליציה? אני רוצה להגיד לך שניצלתי מזה.
כמובן, באור שיני, אחרת את היית צריכה עכשיו לספר איך דחפו אותך בתחנת דלק. מה דעתך על מצב הקואליציה, אפרופו זו שאלה האחרונה, אלי אבידר והרפתקאותיו?
תראה, אלי, יש לו פה, מה שנקרא, הוא אומר מה שהוא חושב, ידענו את זה מהיום הראשון, ליברמן ידע את זה. אני חושבת שהוא נמצא בסיטואציה מאוד מורכבת, ואלי כמו אלי, אתה יודע, לא מחמיץ הזדמנות לומר... אני חושבת, מראי, אתה יודע, מותר לו, בסופו של דבר, מותר לו גם למתוח ביקורת, גם לחברי כנסת, גם לשרים. אני חושבת שכל דבר צריך להיות בתיאום, בטח לא במגרש של אלי. אבל עדיין, יש לו מחויבות, ואם לא מתאים לו, אתה יודע, הוא יודע מה הוא צריך לעשות. אבל על מה? על זה שהוא אמר ש... על זה שהוא מתח ביקורת? מה, אנחנו בצורה?
לא, הוא רק אם הוא הצביע נגד.
זה לא הממשלה הקודמת
שאתה לא חבר כנסת, ארי. מה שהוא יכול לעשות זה לחזור לכנסת, להתפטר מתפקידו כשר ולחזור לכנסת ולהתחיל לעשות בלגן.
כן, אבל גם בכנסת אתה יודע מה הוא יעשה כאילו עכשיו.
טוב, חברת הכנסת מירב בן ארי, אנחנו מודים לך על השיחה הזו.
תודה רבה. תודה רבה, חנוכה שמח.
חג שמח.
פרשן חדשות 12 ועמיתנו לתחנה גיא פלג, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, חג שמח.
היה יום מעניין היום, עדות ניר חפץ גמר את 4,000 ועבר ל-2,000. לפני זה, שתיתן לנו את הדגשים כפי שאתה רואה אותם, דבר אחד, אני עוקב אחרי הספינים והשקריים שיוצאים מכיוונים מסוימים מהמשפט הזה, הוא לא רמז ולא טען ולא חצי טען שהתרגיל ההוא שעשו לו הביא אותו לחתימה על הסכם עד המדינה, אלא להפך, נכון?
בדיוק, ברור. להפך לגמרי. אמר ניר חפץ שהלחצים שהופעלו עליו בחקירה היו לחצים כבדים מאוד. נדמה לי אפילו שהוא השתמש במילה מפלצתיים.
מפלצתיים.
אבל... כן. מה, סליחה?
כן, כן, הוא אמר מפלצתי.
כן, אבל... שההחלטה שלו להפוך עד מדינה הייתה החלטה רציונלית, והוא מנע טעמים, ואם תרצו, אני אומר לכם מה הוא אמר.
אם בקיצור, כן, אחד מה מופיע וחתם לפניו.
הוא שהוא החליט והם המשיכו ללחוץ? לא הבנתי.
לא, בסוף...
לא. הוא בא ואמר, היו לחצים, והיו לחצים קשים ביותר, אבל הוא אמר, כששאלו אותו, למה החלטת לחתום, יכול היה לומר... שברו אותי בחקירה, אפילו על לחצים כבדים עד שנשברתי ושיתפתי פעולה. הוא לא אמר את זה, הוא אמר הפוך. הוא אמר מה שהדבר המשמעותי ביותר, הוא העובדה שמומו פילבר חתם על הסכם עד מדינה. אני הערכתי, חפץ העריך אז, שמי שילך בעקבות מומו פילבר יהיה שאול אלוביץ', ואז הוא חשב שהסחורה שהוא יוכל לתת, אם יחליט להפוך לעד מדינה, לא יהיה לה קונים, הוא אמר, אני חשבתי שאלוביץ' ירצה להציל את אשתו איריס ואת רכושו, והוא גם דיבר על תחושת האכזבה הקשה מאוד מנתניהו. הוא אמר, בדרך כלל שמדברים על עד מדינה, מדברים על בגידה, אבל אני רוצה לדבר איתכם על הצד האחר. והצד האחר זה עד כמה צריכים להישאר נאמן. והוא סיפר שכשהוא אכל את התופת במרכאות בחדר החקירות, חוקרי המשטרה התקשו לתאם חקירה עם נתניהו, ולשיטתו של חפץ, המשחק הזה שנתניהו לא נחקר, גורם להערכת המעצר שלו, כי הוא חשוד בשיבוש. הוא אומר, בעצם לא ספרו אותי, העריכו שוב ושוב את המעצר שלי, משפחת בנימין נתניהו יכל היה לעצור את זה, ואפשר בעצם את הערכת המעצר שלי.
תגיד, גיא, רק לרענן את הזיכרון, כשהוא הסכים להיות עד מדינה, מה נחסך ממנו? איזה כתב אישום נחסך ממנו?
אז כאן יש שוב, הוא הוסיף עוד פרט. תראה, קודם כל יש נתון אחד שאינו שנוי במחלוקת. ניר חפץ על פי עדותו שלו, עבר עבירה פלילית חמורה, שהיא שיבוש. חפץ העיד היום שהוא חשב אז שכל התיווך שלו בין אלוביץ' לבין נתניהו וכל הפעולה שלו לא הייתה פעולה פלילית, ושהפעולה הפלילית היחידה שהוא ביצע היא אותה פגישת שיבוש שבו הוא הגיע באישון לילה לבית של אלוביץ'ים, והם גמרו אומר להשמיד את הטלפונים ולהעלים ראיות. אלא שחפץ מספר היום שבחדר חקירות הוא נועץ עם עורך דין, והעורך דין אמר לו, תיקח בחשבון שעבירת השיבוש מקרינה על עבירת המקור. כלומר, מי רוצה לשבש חקירה? רוצה לשבש חקירה. אדם שמפחד שיתפסו ראיות שקושרות אותו לעבירה פלילית. ואז הוא הבין שעבירת השיבוש עלולה לסבך אותו גם בעבירה של תיווך לשוחד, סיוע לשוחד, וזאת הייתה הערכה שלו. אם הוא לא היה חותם על הסכם עד מדינה, היו מגישים נגדו כתב אישום על תיווך לשוחד, זאת הערכה נראית לי סבירה ביותר.
תגיד, מבחינת, לפני שנעבור ל-2000, שזה תיק מסקרן מאוד, אני לא אשכח את היום שבו אחד בישר, נדמה לי שזה היה אתה, במי מדובר בתיק 2000, והתקרה נפלה, ב-4000, הוא חיזק היום את מה שנקרא היסוד הנפשי והמרובות של נתניהו, כי אני קראתי את הציוצים מתוך החקירה, והם היו לפחות בעיניים שלי מבחוץ, לא מבפנים, ציוצים חזקים.
תראה, הכל חזק, ולכן תראה, יש הרבה רעשי רקע בתיק הזה. בסוף צריך לשאול מה ניר חפץ היה אמור לספק מלכתחילה, ומה הוא מספק. אז ניר חפץ היום, בסוף עדות שלו בתיק 4000, חיזק את האחד, מעורבות הגדולה של נתניהו, בכל מה שקשור להיענות החריגה של וואלה. אני רק אספר סיפור קצרצר, כי בטח הזמן דוחק. הוא סיפר שבני הזוג נתניהו מבקרים באיזה בסיס צבאי, ונתניהו באופן אישי, בשיחות, מעביר לו הנחיות שעוברות אחר כך לוואלה, לגבי התמונות, מספר התמונות, והאופן שבו תוצגנה התמונות של רעייתו שמבקרת בבסיס צהל. זאת אומרת שניר חפץ מחזק היום את המודעות לכאורה של נתניהו על מה שמכונה ההיענות החריגה בוואלה. כשאומר ניר חפץ באתרים אחרים, אנחנו היינו מוצאים הודעת דובר, היינו מצרפים תמונה אחת, שתיים, פה ידענו שאפשר גם לתת 8-9 תמונות ושכולן תתפרסמנה.
טוב, בוא תעבור איתנו ל-2000. ראיתי דברים כמו למשל נתניהו, ניר חפץ סקודותיים, נתניהו ביקש ממני להעביר מסר למוזס שהוא יכול לדאוג שהתפוצה של ישראל היום בסופי שבוע לא תעבור גבול מסוים, מנה שדברו על 85,000. מה זה אומר? זה מוכיח משהו? זה מוכיח שהוא התכוון ברצינות? הרי הוא לא עמד שם לדין, הוא לא עמד על שוחד, אלא הצד השני, אלא רק על מרמה והפרת אמונים.
תראה, קודם כל ניר חפץ בתיק 2000, הוא התפקיד שלו הוא לגמרי אחר. זאת אומרת, אם בתיק 4000 הוא מעיד על עבירות פליליות שבוצעו או שהוא יכול להעיד עליהן, הרי שבתיק 2000 הוא בעיקר שם את היסודות להבנת התיק כולו. זאת אומרת, דרך העדות של ניר חפץ, קודם כל אנחנו מבינים את ה משמעות הגדולה שנתניהו ייחס לידיעות אחרונות, ואנחנו לומדים ממנו על המסע ומתן. אנחנו מדברים על 2009, כשההקלטות ביבי נוני זה הקלטות מ-2014, כשבתווך יש לנו מערכת בחירות של 2009 ושל 2013, ויש פה ציר שאנחנו לא הכרנו אותו, ובציר הזה יש שני מתווכים. מתווך אחד זה ארנון מילצ'ן, שהוא איש קשר לשלדון אדלסון, ומתווך אחר זה ניר חפץ, בעבר בכיר בידיעות אחרונות, עכשיו, בתקופה הרלוונטית, הוא ראש מערך ההסברה הלאומי. ויש גם הקלטות של חפץ את מילצ'ן, כשהשניים האלה מנסים להרגיע את המלחמה. ואז, באשר לשאלתך, אומר ניר חפץ, שנתניהו אמר עוד לפני שנרחפת התחיל לעבוד אצל נתניהו כראש מערך ההסברה הלאומי, נתניהו אמר שהוא יכול להוריד את שאין לו שליטה מוחלטת על שלדון אדלסון, והוא יכול בשוליים, אולי הוא לא יכול למנוע את הפצת מוסף סוף השבוע, הוא יכול רק למתן את מספר העותקים שיופצו, שאנחנו מבינים ואנחנו גם יודעים שמבחינת ידיעות אחרונות מוסף סוף השבוע זה המנוע של כל
הסיפור,
הקבוצה
מבחינה הכסף, כלכלית. כן.
גיא, תיק 2000 זה נוני מוזס, הוא היה באולם היום?
כן.
ואיך הייתה האינטראקציה עם בכלל בינו לבין נתניהו?
נתניהו לא באולם,
נתניהו לא היה.
כן,
מה שמעניין זה, ונדמה לי שאתה דיברת על זה, לא, אני לא, בעצם לא זוכר כבר מי, האינטראקציה בין ניר חפץ לנוני מוזס, שניר עבד אצלו 20 שנה, קיווה מאוד להגיע לראש הפירמידה, עורך ידיעות אחרונות, הגיע כמעט, ואז קרה מה שקרה, היו ביניהם כאילו, הייתה תחושה שהם מסתכלים זה על זה וכאלה?
אני לא התרשמתי היום מאיזושהי אינטראקציה של מוזס בכלל עם מישהו ושל חפץ עם מישהו. צריך אולי בכל זאת, אם אנחנו רוצים לסכם את יום הדיונים היום, כשלפנינו מחר תחילתה של החקירה הנגדית, נדמה לי שזה היה רגע דרמטי שבו ניר חפץ פרץ בבכי, עד כדי כך שלא יכול היה להמשיך, וזה גרם לעצירת הדיון, וזה היה הרגע שהוא סיפר שהוא היה במצב בחקירה מאוד קשה, הוא כבר מתחיל להתלבט בשאלה אם להפוך לעד מדינה כן או לא, שהוא מלווים אותו בעצם שלושה פרקליטים, אחד עורך דין אלי זוהר זכרו לברכה שאמר לו אל תקבל החלטה כשאתה עצור, אפשר להפוך לעד מדינה גם מאוחר יותר, עורך דין אילן סופר, עורך דין אילן סופר שאמר לו תחתום עכשיו, כי אם אלוביץ' יחתום לא יצטרכו אותך ואתה תהיה בבעיה, ועורך דין קוסטליץ' שהתנגד בכלל למהלך.
אז מתי הוא בחק שהוא נזכר בשכר טרחה של שלושתם?
והוא שלח, הוא מספר את עורכי הדין למשפחה שלו, כדי שיפגשו עם הבן והבת שלו, שיספרו להם את המצב לאשורו, שישמעו את עמדתם, ועיד חפץ על הקושי העצום של המשפחה שלו אז והיום, סיפר שהבן שלו התנגד ומתנגד עד היום מטעמים ברורים לכך שהוא יהיה עד מדינה, והוא תיאר את הסיטואציה שעורכי הדין חוזרים אליו עם התשובות של הילדים שלו, ואז כשהנושא של הילדים שלו עלה, אז הוא פרץ ממש בבכי.
זה מובן לגמרי, ניר חפץ שאני מכיר, בואו לא נשכח, הוא בן אדם. גיא פלג, היה מאוד מעניין, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
עורך הדין, אנחנו עם עורכי דין היום מדברים עליהם, מראיינים אותם. רונן דליהו מייצג את הסבא, סבו של איתן בירן הקטן, הסב שמואל פלג, עורך דין דליהו, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אז היום נחתמה תבוסתכם בסגה הכל כך קוראת הזו, שבה לדעתי אין טובים ואין רעים ואין מנצחים, אין מנוצחים, ואיתן בירן חוזר לאיטליה תוך שבועיים, ואני חייב להגיד לך, שזה היה די, כמי שמכיר את החוק, את אמנת האג וכולי, זה לא הפתעה.
ראשית, אני חייב להסכים להגדרה שזו טרגדיה. זו טרגדיה כפולה. כילד הזה, איתן, בפעם הראשונה, בטרגדיה, איבד את כל משפחתו. ועכשיו, בטרגדיה או בהחלטה הסופית של בית המשפט העליון, הוא איבד ענף גדול מהמשפחה שלו, שספק בעיניי אם ימשיך ויהיה לו קשר, כל הענף של אמו המנוחה, ובעיניי זו טרגדיה. עכשיו צריך להבין, מבחינה משפטית, ואני חושב שאמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים, מבחינה משפטית כרגע נידונה רק הסוגיה של אמנת האג. הייתה שאלה אם הוא הוצא שלא כדין מאיטליה, ובזה נגמר הסיפור, ובית המשפט העליון החליט שעל פי אמנת האג שמדינת ישראל חתומה עליה.
אבל זה הנוהג, זאת אומרת, בכל מקום בעולם, ברגע שמוצאים ילד ממקום שבו הוא גדל ללא אישור, זה אמנת האג.
הכל בסדר, אנחנו מכירים את אמנת האג, אני עסקתי בזה 30 שנה, בהרבה מאוד תיקים של אמנת האג, זה נכון, זו הסוגיה, אבל צריך לפתוח את העיניים ואת האוזניים ולשמוע עוד שני דברים. אחד, באמנת האג בדרך כלל יש סכסוכים בין הורים שהם מתגרשים או עוברים במקום מגורים. אין ולא היה מקרה כזה, ואני אומר לכם בבדיקה, אנחנו כבר חודשים ארוכים בעניין וחיפשנו, אין מקרה כזה שעל פי אמנת האג, זה מקרה תקדימי, חסר תקדים בעולם, שעל פי אמנת האג יש מאבק בין שני משפחות מורחבות, וצריך לזכור, מצד אחד יש דודה, ומצד שני סבא וסבתא ודודים ודודות וכו'. זה תקדימי, זה דבר אחד. והדבר השני, שאנחנו ניסינו להביא אותו לקדמת הבמה, זה לא רק השאלה של אמנת האג, גם כשיש אמנת האג, יש עוד אמנות בעולם, כמו למשל האמנה הבינלאומית לזכויות הילד. ואיפה הן עומדות אחת ליד השנייה? ובעיניי אי אפשר שאמנת האג שמדברת רק על חטיפה, תדחק לפני האמנת האג שמדברת על זכויות הילד. וצריך להקשיב לילד ולראות מה טוב לו במגבלות של אמנת האג. וזה לצערי לא הצלחנו להעביר.
עורך דין דליהו, זה אומר שעכשיו הלקוח שלך, הסבא, הוא יעמוד לדין על חטיפה?
יש שני דברים שונים, צריך גם להבין את זה. אנחנו עד עכשיו דנו בהליך האזרחי, בית המשפט לענייני משפחה, בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון. אגב, ראיתי פרסומים שדן בהרכב של בית משפט שלושה שופטים בבית משפט העליון, לא היא. אנחנו בבית משפט העליון ביקשנו בקשת רשות ערעור, והרכב דן יחיד קבע, לא נכנס לגופו של עניין, קבע בסופו של דבר שאין רשות ערעור, מיצינו את הזכות ערעור, אז לא דנו לגופו של עניין בהרכב של בית המשפט העליון. זה אחד. שתיים, אז עד עכשיו התעסקנו בהיבט האזרחי. בהיבט הפלילי, זה כבר אופרה אחרת לגמרי, יש הליכים פליליים, שמענו שהוצא צו מעצר באיטליה, אגב, השמועות על צווי מעצר וצווי הסגרה תמיד נפוצו משום מה ערב מתן החלטה אם בבית המשפט המחוזי או בבית המשפט העליון, ואנשים יחשבו למה. אבל בסדר, וזה הליך בפני עצמו, ואם יהיה צו מעצר, הליך פלילי, הוא יתמודד עם זה, אחר כך יכול להיות הליך של הסגרה, זה לא כל כך פשוט. אנחנו עד עכשיו דנו רק באזור האזרחי של העניין.
כן, ברור. תגיד, עורך דין דליהו, איפה היית עכשיו? כל הזמן הזה, איפה הוא?
אוקיי, אז במשך כל התקופה הילד נמצא פה בארץ. בית המשפט העליון קבע שעד ה-12 בדצמבר הוא יחזור לאיטליה. הדבר הכי מצער בעיניי, הכי כואב בעיניי, שאחרי פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה, ואנחנו מדברים על שבועות ארוכים, הדודה שאמורה לחזור עם הילד לאיטליה, מונעת בצורה משמעותית ביותר את הקשר עם המשפחה, ואנחנו אמרנו לאורך כל הדרך שזה מה שיקרה גם אחר כך באיטליה. ואוי לי ואבוי לי שבאמת מנתקים את הקשר הזה מהמשפחה. בסופו של דבר זה אותה משפחה.
רגע, אני מנסה להבין מה אתה אומר. הוא בעצם בכלל לא אצל הסבא והסבתא והדודים והדודות מצד שלהם, אלא נמצא פה אצל הדודה שבאה מאיטליה.
כן, שהיה הסדר בתחילת הדרך בבית המשפט לענייני משפחה שיחלקו בזמנים, אחרי פסק הדין הראשון בבית משפט לענייני משפחה, היא פשוט הודיעה שהיא לא מעוניינת יותר לקשר, ואז נאלצו לכפות הסדרים ספורים של שעות באמצעות עובד סוציאלית, ולאפשר מפגשים זהומים. וזה נורא בעיניי, פשוט נורא בעיניי.
קיצור, תשמע, אני חושב שמלכתחילה בדיעבד, זו חוכמה בדיעבד, זו הייתה הרפתקה מיותרת. עכשיו להסתבך אולי בפלילי באיטליה, וניסיתם, אני לא ידעתי מה שאמרת, לא ידעתי שזה תקדים ראשון בעולם, ניסיתם בעצם שורה תחתונה משפטית, ניסיתם פה לייצר תקדים מאוד מסקרן עולמי שקשור באמנת האג, אבל נכשלתם.
תראה, זה לא ממש נכון.
אל תיקח את זה אישי, זה מרתק ממש ברמה העניינית.
בן, אני לא לוקח את זה אישית, אני עורך דין מקצועי, ותאמן לי.
ומשובח, הכל בסדר.
תודה רבה, ואנחנו הפכנו כל אבן, ואני אומר לך עדיין, אני לא חושב שזה טובתו של הילד הזה, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה. זכותו של הילד, שאם מחליטים על איפה הוא יגור, צריך לעשות את זה בצורה מושכלת, עם אנשי מקצוע, עם בדיקה. אי אפשר באבחה לבוא ולהגיד, טוב, הייתה שם איזושהי החלטה שהתקבלה בעשר דקות בבית חולים, ואחרי שהגופות היו מונחות שם באיזשהו מקום, ועל סמך זה לקבוע את גורלו ועתידו של הילד. לא יכול להיות דבר כזה במערכת משפט מתוקנת. אז צריך לראות את זה בראייה הרבה יותר רחבה, וקולו של הילד צריך להישמע. נכון, יש אמנת האג, ואני איש משפט, ואני מכבד החלטות שיפוטיות, אבל צריך לראות ולפתוח את הראש ולראות מה היה פה. זה לא סיטואציה קלה, ואסור לשפוט גם את הסבא הזה, שאוי לנו ואבוי לנו, שאנחנו אף אחד מאיתנו לא היה רוצה להימצא חס ושלום בסיטואציה הזאת.
עורך דין רונן דליהו.
זה נורא.
העברת את התחושות בצורה מרשימה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה, חג שמח.
טוב, כל טוב.
אפרת קורמן, תעשה לנו דיווחי תנועה, נצא לפרסומות, נחזור עם עתירה לבגץ נגד מינוי אמיר פרץ, ועם מחאת התיירות, התיירות הנכנסת בעיקר שלא קיימת, חכו לנו אחרי הפרסומות.
אתם מאזינים ל-5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד ב-103 FM.
עורך הדין דוקטור אליעד שרגא, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, שלום.
ערב טוב.
שלום בן, שלום אריה.
אתם הולכים לבגץ על מינויו של אמיר פרץ, זה לא סוג של הגזמה? אני קצת, אני גם מתחתי הרבה ביקורת על, על המינוי הזה, אבל עדיין הממשלה יכולה לעשות אוברולינג לוועדה הזו, ככל שאני מבין. תסביר בקיצור.
זה נכון, משפטית הממשלה יכולה. לצערי הרב, זה פעם ראשונה בכל ההיסטוריה של ועדת המינויים, וזאת היסטוריה שלוקחת אותנו אחורה כ-33 שנה, מעולם, אבל מעולם אפילו לא בימיו של נתניהו, אגב מינויו לאותו תפקיד של יאיר שמיר, בן של ראש ממשלה, טייס בחיל האוויר, אלוף משנה, אדם שהיה מצוי בעסקים, אדם שהיה שר חקלאות, אותה ועדת מינויים החליטה לפני כשש שנים כמדומני שמינויו לא עובר את ועדת המינויים, ואפילו נתניהו בשעתו לא הביא את זה למליאת הממשלה ועשה אוברולינג לוועדת המינויים. כך שיש לנו פה תקדים, תקדים רע בעיניי. יש כאן אירוע שאנחנו מנסים רבות בשנים, למעשה מאז קום התנועה, אנחנו מנסים להילחם במינויים הפוליטיים שהם הרעה החולה של הפוליטיקה במדינת ישראל. הם מייצגים את כל הרע, את כל המשחית והמושחת בה. הם למעשה מרכיבים את המערכת השלטונית הציבורית. אנשים בגלל קשרים שלהם ולא בגלל הכישורים שלהם, הם אלה שמקבלים מינויים בחברות שהן חברות ציבוריות, למעשה חברות ממשלתיות, שזה למעשה הכסף של כל אחד ואחד מאיתנו, ומגיעים לשם אנשים שלא אומנותם ניהול של חברות כאלה, עם 15, מדברים על התעשייה האווירית,
וכשאתה מסתכל על אמיר פרץ, שר ביטחון, יושב ראש הסתדרות, קבלות לא חסרות לו, וגם הרי זה נפסל, רק בגלל הזיקה הפוליטית, שאם גנץ היא די חלשה, זה לא אותה מפלגה, זה לא רלוונטי, מה אתה אומר אז?
אז זה נכון, אבל אתה יודע, האירוע שצריך להסתכל עליו, אז קודם כל צריך להסתכל על שני רכיבים, אחד זה הזיקה הפוליטית, אגב זה תקדים שנוצר מפרשת מוריס ניסן, מי שזוכר אותו, זה תקדים שהתנועה עשתה לפני כ-22 שנה, ששם בית המשפט העליון בא וקבע, פעם יש לך זיקה פוליטית, אתה חייב שיהיו לך כישורים עודפים בכדי לקבל את אותו תפקיד. וזאת הנוסחה, ומאז היא עובדת. עכשיו, עם כל הכבוד למר פרץ, ויש הרבה מאוד כבוד, יש לו טרק רקורד מפואר, אף אחד חלילה לא אומר, ברור שבנושא המאוד מסוים הזה, להזכיר, הוא נכנס במועד ג' לממשלה על המכסה של גנץ, הוא חשב אפילו לאחד את מפלגת העבודה.
הזיקה הפוליטית שלו ברורה, על זה אין ויכוח.
הזיקה פוליטית, נכון.
אני רק שואל בין השורות, עורך הדין שרגא, האם אפשר להבין שאתה כבר מתגעגע לנתניהו?
אלף, אני תמיד אמרתי לך שאני חושב שחבל שאתה לא ראש ממשלה, אבל זה לא קשור.
רק תנו לי התראה של חודש, כן, שאני אוכל להתארגן ולעוף מפה.
תוכל להתארגן עם מחליף אחר, אבל אני אומר, זה לא קשור, אתה יודע, כל אחד והשטויות שלו וכל אחד והמשגים שלו, יש פה את השירות הציבורי שאנחנו מנסים לשמור עליו ולהגן עליו, אתה יודע, אריה, הנה, סוף סוף, אתה יודע, במשך שנים אמרת לי, שמאלן, 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 הנה, עכשיו אנחנו חזרנו להיות הימנים הפשיסטים שפועלים נגד נשי שמאל. אז הרי שום דבר לא מפוזיציה, הרי הכל פה ענייני. וצריך להיות פה ענייני, והשאלה שנשאלת, האם אמיר פרץ, וצריך לקרוא את דוח הוועדה, תראה, השופטת גילור עושה שם מלאכת מחשבת, היא מנתחת את כל מדינות ה-OECD, היא מסתכלת על כל תעשיות האוויר בכל אותן מדינות, היא קובעת שבכל אותן 40 מדינות, מי שממלא את התפקיד הזה זה בן אדם עם טרק רקורד עסקי מוכח שיודע לנהל את החברות האלה. עכשיו באמת, עם כל הכבוד לאמיר פרץ, ויש לו, יש הרבה כבוד, אין לו טרק רקורד, אין לו עבר שבו נהיה לחברות
כן, עם זה כאלה. כן, זה גם הולך להפרטה עכשיו, וזה כישורים, כן, וזה אנגלית, וזה אלף אחד דברים. תשמע, אז, הדבר
לא,
ש...
אני לא בטוח, אתה יודע דווקא בין הקטע של ההפרטה, זה כאילו לחשוב שיושב ראש ההסתדרות הוא זה שיקח חברה ויפריט אותה, ויהיו שם פיתורים, ואנשים יצטרכו ללכת הביתה. אתה יודע, זה כמו להגיד לרב הראשי האורתודוקסי, בוא תעשה עכשיו, אתה תהיה אחראי על גיור רפורמי. הרי לא, זה לא עובד, אבל לא רוצה להתעסק עם זה בכלל, כי זאת היא לא השאלה. השאלה, אם יש לו את הכישורים הרלוונטיים, אותם כישורים מותקים,
כן או לא, זה קבע
הוועדה שלו.
אתם הוכחתם אבל שאתם...
אני רוצה...
חצי משפט, אם בא לנו זמן.
אני רק רוצה לבוא ולמר, יש 300 מינויים עכשיו, של דירקטורים בחברות הממשלתיות. 300. אם הקונספטנט הזה של לעקוף עכשיו את ועדת המינויים יהפוך לאיזשהו הרגל, אנחנו
צודק.
גמרנו את כל נבחרת הדירקטורים, אנחנו גמרנו את כל המינויים, ניסינו להילחם במינויים הפוליטיים, ומי שהרס אותם זה אנשים שהבטיחו את השינוי.
שנינו מסכימים איתך, עורך דין שרגא, תודה.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
ויויאן רז, שלום.
שלום לך, הלאה. ערב טוב.
בימים כתיקונם, היא הבעלים של חברת סופרב VIP, מלווה תיירים נכנסים, בדרך כלל חשובים, לימוזינות, הסעות יוקרתיות, ומשתתפת עכשיו, אמנם לא היית פיזית, הבנתי היום בהפגנה, אבל עד כמה המצב קשה של התיירות, אנשי התיירות הנכנסת בישראל?
קטסטרופה, ממש. עד שכבר התחלנו לקבל הזמנות ולעבוד, והגשנו שוואו, יש תקווה, אז מה שאנחנו עושים עכשיו זה מבטלים ומבטלים ומבטלים, ועוד מעט לא נעשה כלום. ואנחנו מחכים להבין מה לעשות, להחזיר חבר'ה מחלת הביתה, איך להתנהל.
לכאורה ההגבלה על טיסות נכנסות ותיירים היא רק לשבועיים. אתם מודיעים גם למי שיזמין לעוד חודש, אל תבוא?
אנחנו לא צריכים להודיע, הוא מודיע לנו. לקח כמעט שנה וחצי לשקם את מה שקרה במרץ 20. לקח המון זמן לאנשים להחליט שמתחילים לתכנן טיולים בארץ. לי יש חברת הסעות וחברת טיולים, אז היה לי קצת ברכה בהסעות, אבל בטיולים, שזה לא מעט חברות שמפרנסות את הארץ הזאת, אנחנו בנויים על שנה אחורה, שנה קדימה. וכל מה שהתחיל להשתקם, ממש ביום אחד התרסק, כי ברגע שהם שומעים שהשמיים סגורים, הם לא רוצים לשים שום מקדמה, הם לא רוצים להמשיך לתכנן. וכל מה שאתה עושה הולך לטמיון.
וזה לא נכון לגבי כל העולם? כלומר, אי ודאות מוחלטת ביחס לאירופה, ביחס ליפן, ביחס... זה מצב גלובלי.
ברור, אני לא מאשימה אף אחד. זה נכון לגבי כל העולם, רק ש... עוד פעם, אני לא מאשימה את הממשלה הנוכחית, אבל אני יודעת מקולגות שלי בעולם שהם קיבלו עזרה כלכלית מאוד גדולה, והיה להם על מה להסתמך. אנחנו קיבלנו עזרה, וחלק מאוד גדול התבקש להחזיר בחזרת הכסף. עכשיו אנחנו לא יודעים מה הולך להיות. אני החזרתי אנשים לעבודה, בעצמי חזרתי אחורה והתחלתי לעשות עבודות שלא עשיתי 10 שנים, כמו להסיע לקוחות ולשבת...
את עצמך כי לשבת ליד ההגה, הבוסית?
אני בכבודי ובעצמי הגשתי כרטיס ביקור לאחד הלקוחות השבוע, ושהוא ראה שכתוב CEO, הוא כמעט התפלץ. ואמרתי שאני עושה את הכל, כי היום אנחנו צריכים להרוויח כסף, ואנחנו רוצים להתפרנס בכבוד.
כמה עובדים, ויויאן, עסקת בימי הזוהר של שתי החברות ביחד?
היו לי 20 עובדים בשוטף של מורי דרך, של נהגים, ועוד הרבה קבלני משנה, כי זה עבודה כזאת, אתה אף פעם לא יודע כמה קדימה יהיה לך ביקוש. אז יש את החלק היציב, שזה שלי, רכבים שלי ועובדים שלי, ומה שלא יכולתי למלא בשלי, לקחתי מקבלני משנה, והסקתי לא מעט קבלני משנה. אבל כשקניתי את החברה לפני 10 שנים, ולא היה לי כסף לחלב בבוקר, גם יצאתי לעשות הסעות, ולא בחלתי בשום דבר.
כמה את קרובה למצב הזה עכשיו?
אני לא קרובה למצב הזה, כי 10 שנים עבדתי נורא קשה ושמתי בצד, אבל במשך השנה הזאת הייתי צריכה המון לעזור לעובדים שעובדים אצלי ומשפחה, ואז להיפרד מהם, ואז להחזיר אותם, ושמע, אי אפשר להמשיך ככה עוד הרבה זמן. אני לא אהיה ענייה, אבל אני לא מתפרנסת, אני לא מושכת משכורת כבר שנה.
תגידי, ומה בעצם אתם רוצים שיקרה? הרי הממשלה צריכה הייתה לקחת את אמצעי הזהירות. אתם פשוט אומרים, אוקיי, אז תעזרו, תפצו.
נכון, זה מה שאני אומרת, ואני חייבת להגיד לך שאני רוצה להאמין שהממשלה הזאת שונה מאוד מהממשלה הקודמת, ואני רוצה לתת להם הנחות ולחכות שהם יתעוררו וירגיעו אותנו, כי אני סומכת על מי שעומד בראשה שהאינטרס שלו זה אנחנו ולא הוא, אבל בינתיים אני לא רגועה, כי אני לא שומעת איזשהו משהו שירגיע אותנו.
וויאן רז, נקווה מאוד שתחזרו לעבוד. מי הסלב הכי גדול שעשת אי פעם החברה שלך? בלי פרטים.
הרבה מאוד.
שון פן, גל גדות. מספיק, זה בסדר.
מחר יום שלישי נהיה פה שוב להתראות.
נהיה, נבוא, ביי.